צהריים טובים לכולם, שמי יעל אלון בחר ואני ממש שמחה להיות פה איתכם בתוכנית. והיום התוכנית שלנו תדבר על עם נושא שמאוד מאוד מעסיק אותנו בשנתיים האחרונות במיוחד, אבל הוא מלווה אותנו בכל דבר ודבר בחיים, וזה הנושא הזה של פחדים ואיך אפשר להתמודד איתם. אז המצגת תלווה אותנו. וכמו שאמרנו, אנחנו היום נדבר על התמודדות עם פחדים, וכל מה שקשור לגישות שונות, על איך אפשר להתמודד, מה זה בכלל הפחדים האלה, מה משפיע עליהם, מה מעצים אותם, כדי שלכל אחד מאיתנו יהיו קצת כלים שיוכלו אולי לעזור לנו להתמודד טוב יותר עם החיים עצמם. אז בגדול מה שהדברים שאנחנו ניגע בהם היום בשידור זה מה זה בכלל פחד, מה המטרה שלו, אם יש לו בכלל, איך זה משפיע על חיי היום יום שלנו, מה גורם לפחדים להיווצר, מה משפיע על הנוכחות שלהם, מה משפיע על העוצמה של הפחדים, כי אנחנו מכירים את זה שיש פחדים שהם נמצאים שם והם לא מי יודע מה משמעותיים, ויש פחדים שהם מאוד דומיננטיים ומשפיעים על החיים שלנו ביום יום, סוגים של פחדים שקיימים, מתי חשוב לטפל בפחדים? לא בכל פחד צריך לטפל, לא כל פחד צריך לפנות לאיש מקצוע או לטיפול כלשהו, אבל יש פחדים ויש מצבים שכדאי לעשות את זה, וגם כמה שיטות וטיפים איך אפשר להתמודד עם פחדים, מה משפיע, מה מפחית, כדי באמת שכל אחד מאיתנו יוכל לקחת אחריות על עצמו ועל החיים שלו. אז כמה עברות שמאוד חשוב לי לשים פה על השולחן לפני שאנחנו מתחילים. אני מטפלת ברפואה טבעית, רפואה משלימה. אני לא מתיימרת להחליף רופאים או מטפלים אחרים. אני מביאה את הידע האישי שלי, את הניסיון האישי והמקצועי שלי. משתפת בדברים שחוויתי והתנסיתי. וחשוב לי שתדעו שהבחירה היא של כל אחד אם לעשות עם זה משהו, לא לעשות, להסכים או לא להסכים, הכל בסדר. כל אחד יוכל לקחת את זה לחשיבה, להתבוננות, יכול להיות שזה יתאים לו ויכול להיות שלא, וכמובן שיש מצבים שאני ממליצה תמיד לפנות לאיש מקצוע, ולא רק להסתמך על טיפול בעצמי או עזרה לעצמי. אז קצת שתדעו מי אני, אז אני נשואה ואני אמא לשני בנים ויש לי גם חתולה, יש לי תואר ראשון בקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, ואני מאוד מאוד אוהבת ללמוד, כל החיים אני לומדת, ובשנים האחרונות אני לומדת על בסיס קבוע, למדתי בנוסף לתואר שלי מנחת קבוצות הורים, ועיקור מקצועי, ובתחום של רפואה טבעית, רפואה משלימה, למדתי ביורגונומי, פרחי בח, אקסס ברס, ריקולילינג, רפואה שמנית, שפת האור, ועוד המון המון טכניקות ושיטות. אני מטפלת גוף נפש, זאת אומרת, שהגוף שלנו מבטא כאב, מבטא מצוקה עמוקים, ואנחנו פשוט לא יכולים להתעלם מהכאב הזה. רובנו לא יכול להתמודד שהכאב הוא נורא נורא גדול או עם מחלה, וזה הדרך שהגוף מדבר. אז העבודה היא עבודה משותפת, גם על הגוף וגם על הנפש, כדי ליצור ריפוי אמיתי. אני מלווה אנשים בתהליכים של התפתחות, בתהליכים של חיפוש מסלולים חדשים בחיים, חקירה עצמית וכל מה שקשור לדברים האלה, גם ברבדים אישיים וגם ברבדים הרוחניים. המילה פחד זה משהו שכשמדברים עליו הוא מעורר הרבה מאוד תחושות, מחשבות, רגשות. זה משהו שנוגע לכל אחד. יש אנשים שמפחדים הרבה יותר, יש אנשים שמפחדים פחות, יש אנשים שהפחד הוא מאוד דומיננטי בחיים שלהם, ויש אנשים שהפחד נמצא שם ברקע, אבל אי אפשר להגיד שהם באמת מפחדים, או הם נמנעים מלעשות דברים בגלל שהם מפחדים. וכשאני שואלת מטופלים בקליניקה, או סדנאות, ובהרצאות שאני מעבירה, מה עולה כששומעים את המילה פחד, אני מקבלת שלל הסברים, מילים, תיאורים. בין הדברים עולה התחושה הזאת של הקיבוץ, הגוף כולו מקובץ נורא נורא נורא. עולה התחושה של התכווצות בבטן או כאב בבטן או חוסר נוחות בכל אזור מערכת העיכול. פתאום נזכרים באיזה אירוע נורא נורא מכונן, טראומטי, משהו נורא נורא גדול שהשאיר חותם בדרך כלל לא טוב. לפעמים אנשים אומרים לי שזה אשליה, פחד זה אשליה. יש תחושה של מחנק בגרון, משהו תקוע לי בגרון, משהו מפריע לי שם, אני נמנעת מלבלוע, יובש, כל מיני תחושות כאלה. הנשימות כבדות, או שיש קושי נורא נורא גדל לנשום. כל מיני דיווחים שאנשים מתארים, מה עולה להם? רק מעצם המחשבה על המילה פחד. זה אפילו לא החוויה, זה אפילו לא ההתנסות. וזה רק מראה לנו שהפחד הוא פשוט משהו מעורר, זה מעורר תגובה, גם פיזית וגם רגשית. לתגובות הפיזיות יש משמעות מאוד מאוד גדולה בחיוניות ועד כמה זה חשוב, מהסיבה שההתמודדות עם פחד דורשת גם תגובות פיזיות, וכמובן שהתגובות הרגשיות הן השלכה ישירה של הדברים הלא פתורים שהפחד מעורר אצלנו. ולכן זה משהו שמאוד חשוב להבין שהוא נמצא שם. עכשיו, כל המשדר היום ידבר באמת על הפחדים בכל מיני רבדים, כי אחד הדברים שמאוד חשוב כדי לעשות שינוי, זה להיות מודע, להבין, להכיר, לדעת, ורק אז אפשר באמת לעשות את השינוי האמיתי. אז מה ההבדל בין פחד, פוביה וחרדה? זה מושגים שאנחנו מכירים אותם, מושגים שאנחנו שומעים אותם, מושגים שרצים איכשהו באוויר, ובשנתיים האחרונות בכלל אנחנו שומעים אותם על ימין ועל שמאל. וחשוב שנבין שמצד אחד הם מאוד קשורות אחת לשנייה, והמושגים האלה הם מאוד, מאוד דומים ברבדים כלשהם, אבל יש ביניהם הבדלים, וחשוב שאנחנו נבין את זה כדי שאנחנו נוכל לזהות בדברים שאנחנו חווים וביום יום שלנו, מה מכל אחד מהדברים האלה, כי גם ההבנה הזאת היא עוזרת בלדעת איך לגשת ולטפל או להתמודד עם הדבר הזה. אז הפחד הוא רגש שהוא טבעי, זה משהו שהוא built in בתוכנו, זה אינסטינקט מסוים שאנחנו נולדים איתו, שהמטרה שלו היא לשמור עלינו בחיים. תדמיינו את האדם הקדמון, כשהוא היה בטבע, הולך לצוד, צריך להביא אוכל למשפחה שלו. אם הוא לא היה מפחד, רוב הסיכוי שהוא היה פשוט נטרף על ידי בן אדם, על ידי אחת מהחיות, או נפצע, או שמשהו היה קורה לו. כי אם אנחנו מדמיינים את עצמנו בסיטואציה של פחד, אנחנו מרגישים שמשהו משתנה בגוף שלנו, הוא עובד אחרת, הוא פועל אחרת. אז הפחד עצמו, כרגש טבעי, כמשהו אינסטינקטיבי, מיועד כדי לשמור עלינו בחיים, הוא גורם לנו לעשות דברים שיצילו אותנו מסכנה. הפוביה, לעומת זאת, זה פחד שהוא מאוד 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 קיצוני. הפוביה היא מאוד מאוד מוגדרת, היא נעימה שהוא מאוד מאוד ספציפי, וכשבן אדם חווה פוביה, הוא למעשה נמנע במרבית המקרים מלעשות דברים שגדולים הסיכויים שהוא יפגוש את אותו אובייקט באותו אירוע. למשל, אדם שמפחד מחרקים, כמו הדומה שהבאתי כאן, יימנע מלהיות בטבע ולהסתובב בחוץ, הוא יעשה את זה רק ממש בקטנה, זאת אומרת שהוא יצא מהבית לאוטו ומהאוטו לקניון או לבית אחר או למקום סגור, אנחנו כנראה לא נראה אותו מטייל בטבע, לא במסלולים, לא בטבע, לא בחוף, לא בשום מקום, שהסיכוי שלו לפגוש חרקים הוא גבוה, כי הפוביה היא כל כך כל כך גדולה, והפחד הוא כל כך כל כך קיצוני, שהאדם לא מסוגל להכיל ולהתמודד עם זה. ולכן הוא פשוט נמנע מלפגוש את אותו אובייקט. החרדה, זה משהו שאנחנו שמענו המון 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 בשנים האחרונות, זה פחד שהוא גדול ביותר, אבל הוא בסופו של דבר מפני משהו שהוא לא מוחשי כרגע, זה לא משהו קונקרטי וקיים. אם אני רואה מול יריה, מן הסתם, זה מאוד טבעי שאני אפחד, כי הוא יכול לטרוף אותי ולעשות לי משהו. אבל אם אני רק מדמיינת שיכול להיות שאני אפגוש יריה, הוא יעשה לי משהו, וכתוצאה מזה הגוף שלי מתכווץ ומתעורר הפחד, והכל קורה שם, אני למעשה פוחדת ממשהו שהוא לא קיים. ואנשים רבים חווים חרדות ביום יום, ואני חושבת שבתקופת הקורונה ראינו את זה הרבה יותר, כי תקופת הקורונה עוררה בקרב הרבה מאוד אנשים, דברים מאוד מאוד חוויים ומאוד עמוקים, וזה פשוט התפרץ מתישהו, כי ביום יום יש דברים שאנחנו פשוט לא נתקלים בהם ולא מתמודדים איתם. ועכשיו היא פינתה לנו הרבה זמן והרבה התמודדויות שהציפו המון המון חרדות. אז החרדה למעשה גורמת לבן אדם להימנע גם כן, ובסופו של דבר הוא לא שולט בזה, מכיוון שהוא רק חושב על משהו, מתעורר את המצוקה הזו. הפחד עצמו, אפשר לחלק אותו לשתי קטגוריות, הקטגוריה של המודע והקטגוריה של הלא מודע, ומה זה אומר? קטגוריה של מודע, הפחד שהוא מודע, זה פחד שאני יכולה לתת לו שם. אם ישאלו אותי, אני יכולה להגיד, כן, יש לי פחד גבוהים. אני יודעת שכשאני במקומות גבוהים, משהו שם מלחיץ אותי ומפחיד אותי. אז אני יודעת לתת לזה שם, אני יודעת מה מפחיד אותי, אני יודעת להגדיר עצמי מה זה גבוה ולא גבוה. פחד מדבורים, אני אראה דבורה, יהיה לי פחד מסוים. הפחד מכישלון, שזה פחד שהוא מלווה הרבה מאוד אנשים בכל הגילאים, בכל התחומים, וכמובן שככל שהבן אדם הוא יותר פרפקציוניסט גם, אז הפחד הזה הוא הרבה הרבה יותר גדול. פחד מכאב, פחד קהל, אלה המון המון פחדים שאנחנו מכירים, שמענו, אנחנו פוגשים אותם לפעמים יותר ולפעמים פחות, אבל אנחנו יודעים לתת להם שם, אנחנו יודעים לזהות אותם, אנחנו יודעים בחלק גדול מהמקרים לדעת מתי הם מתעוררים ומתי לא, אנחנו מודעים אליהם. מנגד, יש לנו פחדים שהם לא מודעים. הפחדים הלא מודעים, אלו פחדים שנמצאים אי שם מאחורה, מנהלים אותנו. אני קוראת לזה בארכיון, וזה דברים שנמצאים שם וגורמים לנו לפעול בכל מיני דרכים שלא תמיד אנחנו מצליחים להבין את הדרך פעולה שלנו, עד שאנחנו עושים עבודה ומגלים שבאמת מה שמניע אותנו זה הפחד. אשר אחד הפחדים הכי גדולים שאני פוגשת בעבודה ובשיחות עם אנשים, זה הפחד מהצלחה. שכשאתה שואל בן אדם, רוב האנשים לא יבואו ויגידו, אני מפחד מלהצליח. אם אתה תשאל בן אדם, הוא יגיד, אני מפחד להיכשל. אנשים לא מודעים לזה שלפעמים הפחד מהצלחה, הוא יושב על כל מיני אמונות ועל דפוסים וצורות מחשבה, וכל מיני דברים שבסופו של דבר אנחנו לא מודעים אליהם, אבל נמצאים שם. אז למשל, עם פחד מהצלחה, שהוא בדרך כלל לא מודע, אנחנו מפרקים אותו ורואים מאיפה הוא יושב, מאיפה הוא מתחיל, מאיפה הוא הגיע. כי שוב, אם אני לא אבין מה הפחד שלי, יהיה לי מאוד קשה לעבוד עליו, לזהות אותו ולעשות איתו שינוי ולהתמודד איתו. לכן חשוב שאנחנו נדע לזהות. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו שואלים מה משפיע על היווצרות של פחד. מאיפה מגיע הפחד? מה גורם לו בכלל להיכנס לחיים שלנו וללוות אותנו? אז יש שלושה גורמים עיקריים שאני מתייחסת אליהם, מהנקודות התנסות שלי, עבודה שלי, חוויות שלי. אז כמובן הדבר הראשון שהוא מאוד מאוד מוכר, ואני חושבת שיש עליו הסכמה גורפת, שזה חוויות החיים, זאת אומרת. שאדם חווה, אדם מתנסה, אדם מתמודד עם סיטואציה שמעוררת פחד כזה או אחר. ככל שהסיטואציה תהיה יותר מפחידה וככל שאותן חוויות שיעוררו את אותה חוויה ואותו דבר יחזרו על עצמם, אנחנו מקבעים ואנחנו משרישים את הפחד. למשל, אם יש לי פחד מכישלון ואני עושה דברים ואני באמת נכשלת בהם אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אני מחזקת וגורמת לפחד להשתרש ולהיות מאוד מאוד עוצמתי, אבל יש לו גם את ההוכחה. זאת אומרת שהפחד עצמו מבוסס על חוויה, יש לו הוכחה כמו שאומרים בבית המשפט, ווואלה יש לזה הסבר והיגיון. אבל יש לנו כל מיני פחדים שאנחנו לא יודעים ממה הם התחילו, מאיפה הם הגיעו, למה הם כל כך עוצמתיים, כי אם אנחנו עושים תהליך ואנחנו מנסים להיזכר, ואנחנו שואלים את ההורים ושואלים אחים ודודים וחברים, על כל מיני אירועים וסיטואציות שיכולים אולי להסביר למה אני מפחדת מדבר כלשהו, אז לא תמיד אנחנו נזהה שיש אירוע שאפשר להגיד וואלה, שם יש השפעה על זה. ובמקומות כאלה שאנחנו לא יודעים מאיפה הפחד הגיע או על איזה אירוע הוא יושב, יש לנו שתי הסתכלויות, שתי גישות שאפשר לפעול ולהבין. הדבר הראשון זה השפעה משפחתית, התדר הגנטי הזה. לא סתם אומרים שבהיריון דברים עוברים לעובר. הרבה דברים שהאימא עושה עוברים לעובר, ואנחנו מדברים פה לא רק על אוכל, שתייה, תרופות. אנחנו מדברים גם על חוויות ועל רגשות ותחושות, וזה למשל שיטה שנקראת ריקולילינג, מסתמכת מאוד על המקום הזה של חוויה והשפעה גנטית, שכתוצאה מקונפליקט לא פתור, אירוע טראומטי שהוא לא פתור, שמשאיר את החותם הזה, את הצלקת הקטנה הזו, שיוצרת איזה בסיס כלשהו. לפעמים זה גם מגיע מתדר של המשפחה שלנו, לא סתם אנחנו מדברים שבגנטיקה, מדברים על זה, על הפן הזה של מחלה, ועל פן של לסבול מכל מיני דברים, אבל יש גם את המקום הזה של הפחדים שיכולים להגיע מתדר של פחד במשפחה. והזיכרון הנשמתי, יש כאלה שמכירים אותו כגלגול נשמות, זה אומר שהנשמה שלנו עוברת מגוף לגוף, מגלגול לגלגול, עם הזיכרונות, עם החוויות, הדברים הכי הכי משמעותיים שליוו אותה, ושצריכים לעבור תהליך נוסף. אני תמיד משווה את זה לטלפון, שאנחנו קונים טלפון חדש, שהמכשיר עצמו הוא חדש, אבל אנחנו לוקחים את הסים קארד עם כל הדאטה, כל הנתונים שחשובים לנו, ואנחנו מעבירים אותו למכשיר החדש. זאת אומרת שבמכשיר החדש יש את כל החידושים, הגוף החדש שאני מקבלת, שכביכול הוא נקי ואין לו שום דבר, אבל אני מלבישה עליו את הזיכרון הנשמתי, את הסים קארד הזה, שמביא כל מיני חוויות ודברים, ויכולים להיות חוויות וזיכרונות והתמודדויות מהגלגולים הקודמים של הבן אדם, שיוצרים פחד במציאות העכשווית. זה גם מסביר הרבה פעמים למה יש פחדים שהם מאוד 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 מועצמים וחזקים ושורשיים וכל כך כל כך עוצמתיים, שהבן אדם גם כשהוא עובד ברובד מודע לא תמיד הוא מסוגל להבין ולגעת בדברים האלה. וזה משהו שחשוב להבין, כי כשאני מבינה שיש מקורות לפחד, שיש סיבות שיוצרות את הפחד, ואני יודעת שיש שורשים שונים, כשאני אגש להתמודד עם הפחד הזה, אני ידע איפה לחפש את השורש, לעקור אותו. כי אם אני לא עוקרת את השורש, הדברים גדלים. זה בדיוק כמו בגינה. אני יכולה לעקור את העשבים השוטים, אבל אם לא הוצאתי אותם מהשורש כמו שצריך, וניקיתי את האדמה, מתישהו הם יצמחו שוב. אותו דבר הפחדים שלנו. עכשיו, אותם זיכרונות, אותם אירועים, כל אותן חוויות, למעשה משפיעים על עוצמת הפחד. ככל שהחוויות הן דומות ומעצימות פחד מסוים, למשל, אם כל פעם אני אומרת, אוקיי, אני יש לי פחד מלהיכשל, ואני אעשה עוד אירוע ואני אכשל בו, ואני אעשה עוד משהו ואני אכשל, ועוד משהו ועוד משהו, הפחד מכישלון יהיה מאוד גדול, כי יש לי המון 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 הוכחות, שכבר הוכחתי לעצמי, שוואלה זה נכון, והפחד הוא מוצדק. אותו דבר, אם אני אגיע למקומות גבוהים, אני כל פעם אפול ואחבל, אני אפול ואני אשבור את הרגל, ואני אפצע, ואני אגיע לבית חולים, ואני אהיה בגבס, ואני אעשה את זה בכמה וכמה מקומות, אני מוכיחה לעצמי שוב ושוב, שהמקומות גבוהים הם מסוכנים, ויכולים לפגוע בי, ואז אני אפתח פחד שהוא מבוסס והוא מוצדק. מעבר לפחדים שמגיעים מהנושא הזה של החוויות והאירועים וההתמודדויות שלנו, יש גם פחדים מאוד בסיסיים שמלווים הרבה מאוד אנשים, לא את כולם, אבל הם מאוד מאוד נפוצים, וזה הפחד מחוסר אונים, מאובדן שליטה, ממה יהיה. וכשבן אדם נמצא במקום כזה, הנטייה היא לנסות לשלוט, לנסות לנהל, לנסות לקבוע. לא סתם אנחנו עובדים עם יומן, אנחנו מתכננים, לא סתם אנחנו עובדים עם שעון, אנחנו פחות ופחות זורמים, אנחנו עובדים, אנחנו מתכננים, אנחנו קובעים דברים. ואני חושבת שרובנו יודע שהחיים והתכנונים זה אשליה, והכל זה הרבה פעמים בלטם נורא גדול. וככל שאני מתמודדת בחיים עם יותר בלטמים, ואני מרגישה שאני יותר בחוסר עוני ובחוסר שליטה, ושום דבר הוא לא בידיים שלי, הפחדים מתעצמים מאוד מאוד מאוד. עכשיו, כשהפחד מתעצם, תמיד השאלה היא מה אני עושה עם הפחד הזה. כי שוב, לפחד יש סיבה, זה מנגנון טבעי ובריא. יש נקודות שאנחנו צריכים להתייחס אליה ולהבין שהוא כבר דורש טיפול ואי אפשר להמשיך איתו כמו שהוא, ולזה אנחנו עוד מעט נתייחס. אז אמרנו את זה ונחזור, הפחד נועד לשמור עלינו, זה מנגנון ביולוגי בסיסי שעוזר לנו לשמור על עצמנו כשאנחנו נמצאים בפני איום שמהווה איום על הקיום שלנו. את האדם הקדמון מאוד קל לנו להבין, הוא ראה חיית טרף, זה יכול להיות אריה, זה יכול להיות דוב, הוא ברח כדי להציל את עצמו, או שהוא ניסה לצות אותו כדי שיהיה אוכל למשפחה. היום הפחדים הם מגיעים ממקום אחר, הקיום שלנו הוא שונה, ולכן חלק גדול מהפחדים דרך אגב, הם פחדים מאוד לא מודעים, כי הם מנהלים אותנו ברקע, אבל רובנו יודע שרכב נוסע בטח במהירות גבוהה, אם הוא יפגע בנו, כנראה שהוא יהרוג אותנו. אם בן אדם חווה את זה, אז זה לא תיאורטי, זה מציאותי, זה מוחשי, הוא כבר התנסה באירוע כזה שרכב פגע בו, יכול להיות שהוא היה בן חיים למוות, יכול להיות שרק נשברה לו הרגל, אבל נצרב לו משהו בתודעה שצריך להיזהר מרכב נוסע, ואז כל פעם שהוא רואה רכב נוסע, הוא יגויס כדי לשמור על עצמו. כי כשיש פחד והגוף שלנו מגויס, והגוף שלנו פועל כדי לשמור על עצמנו, אז הוא מגיב אחרת מהיום יום שלנו. תנסו לדמיין את עצמכם, ברגע של הכל בסדר, רואים סרט, הכל נחמד, לבין פתאום שמעתם איזה רעש של פיצוץ נורא גדול, או בום נורא גדול, או משהו נפל, פתאום הגוף ב-state of mind מאוד שונה, גם הגוף, גם התודעה שלנו נמצאים במקום מאוד שונה. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין מוד וצורה של מנוחה ורוגע, לבין איך אנחנו בהוויה שלנו כשאנחנו מפחדים. עכשיו דיברנו על זה קצת קודם, אבל הפחד ברובד הפיזי שלו הוא מאוד מאוד מורגש, בטח אם זה פחד שהוא מאוד משמעותי, והוא פחד שהוא דומיננטי בחיים או מוכר מדי. הגוף מגויס, זאת אומרת שהגוף עושה עכשיו הכנה למצב שהוא צריך להגן על עצמו. ההגנה יכולה להיות בזה שהוא יברח, אז הוא צריך להיות מסוגל לרוץ, והריצה דורשת הרבה חמצן לשרירים, אז אנחנו צריכים את הדם, לכן הדופק עולה, יש פעימות לב מאוד מאוד גבוהות, הלחץ דם עצמו עולה, כי הדם צריך להגיע לפריפריה, לשרירים הגדולים, שיהיה לי את היכולת לקום, לברוח, לרוץ. אני רואה איום, אני רצה ואני בורחת ממנו. ושוב, אנחנו חוזרים לדברים נורא נורא בסיסיים. זה המוח הקדום, זה היצור הקדמון שבתוכנו, שעדיין חושב שהוא האדם הקדמון. הנשימות נהיות בדרך כלל הרבה יותר מהירות, כי אנחנו צריכים הרבה הרבה חמצן שיכנס לגוף. יש מצבים שיש כאב בטן, התכווצות, שלשולים, מכאות, והסיבה היא זה שכשהבן אדם נמצא מגויס להתמודד עם איום, הגוף עושה שאט-דאון למערכות לא חשובות, לא חשובות באופן נקודתי. הגוף אומר לעצמו, רגע, יש לי מערכות שונות, יש לי איברים שונים שאני צריך עכשיו להשתמש בהם. בוא נחשוב מה חיוני כרגע, מה קריטי, מה אני חייב שיעבוד כדי שאני אוכל לשרוד. וכל מה שלא, אני מוריד. זה כמו שיש עומס על מערכת החשמל, למשל בבית או במשרד או לא משנה מה, אנחנו מתחילים להוריד מכשירי חשמל, מתגים, כדי להשאיר את החשמל פועל. בטלפון שלנו אנחנו מכירים את זה, אנחנו סובבים עם טלפון חכם עם סוללה, ופתאום מגיע העיבוב הזה של עוד מעט נגמרת הסוללה, או האחוזים מאוד מאוד יורדים. אנחנו נתחיל להשבית אפליקציות ושירותים שהטלפון שלנו לא חייב, כדי שנוכל להישאר עם סוללה. אז גם הגוף שלנו עושה בדיוק אותו דבר. הוא משבית באופן זמני מערכות שהוא לא חייב באותו רגע כדי לתפקד לצורך הבריחה. לכן מערכת העיכול שלנו, שהיא חיונית בשגרה ובזמן חירום היא לא חיונית, היא בשאט-דאון, היא בהפסקה. זאת אומרת שאם אכלתי לא מזמן והגוף שלי כבד והמערכת אומרת, רגע, הבן אדם לא יוכל לרוץ אם אני מלא. אז יש את השלשולים ויש את ההקאות והכל קורה שם כדי שהמערכת תתרוקן ותהיה פנויה. תהיה פנויה לשבת בשקט, שאנחנו נוכל לשרוד, לפעול, להיות באקטיביות ששומרת עלינו. זה מה שהגוף עושה, הוא מנגנון של פשוט הישרדות. ושלושת האפים, אני מאמינה שחלק גדול מכיר את שלושת האפים, את התגובות האינסטינקטיביות של בן אדם, במצבי לחץ, במצבים של מצוקה כלשהי. שלושת האפים מדברים על כפייה, זאת אומרת, השיתוק הזה, התקיפה והבריחה. למשל, כשאני נתקלת בחיה טורפת, אז אני יכולה או להיות בכפייה, אני פשוט בשיתוק מוחלט, מסתכלת, בוהה, לא יודעת מה לעשות עם עצמי, המוח ריק, הגוף לא מתפקד, לא זז, אין לי שליטה על האיברים. אלטרנטיבה אחרת, אני תוקפת אותה. אני למדתי להילחם. אנחנו מכירים את זה בחיילים, שחלק גדול מה... תכנות במרכאות והתרגול שהם עוברים, זה לתקוף. לתקוף, אני במלחמה, אני תוקף, אני רץ קדימה. רואים את זה בסרטים תמיד, בכל הסיטואציות של הלוחמים, של אז, שהיה היה קבוצה אחת נגד קבוצה שנייה, רצים עם השריון ורצים עם, עם החניתות ותוקפים. לפעמים היה בן אדם שקפה, והיינו גם רואים מישהו שבורח. זאת אומרת שיש לנו שלוש תגובות בסיסיות, אינסטינקטיביות, שטבועות בבן אדם, שיש שם משהו מאחורה שמשפיע על הסיבה למה בן אדם מגיב בצורה כזו או אחרת. תדמיינו את זה, אני לא אשכח שהייתי בתקופה שהתנדבתי במשטרה, והגענו לזירת אירוע של פיגוע. עכשיו זה משהו שהיה באותה תקופה חוזר על עצמו עוד ועוד ועוד, אבל סיטואציה של להיות בזמן אמת בזירת אירוע שמחבל מתאבד התפוצץ שם ולראות את הפצועים מייצר מתח נורא 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 גדול בגוף. ואז האינסטינקט הוא או לברוח כי אני לא רוצה שיקרה לי שום דבר, גם דיברו על זה שיהיה את המעגל השני שיבואו לעשות פיגוע נוסף בכוחות הביטחון, אז האינסטינקט שאומר לי בואי תברחי, מה את צריכה את הדבר הזה, את רוצה להישאר בחיים. לעומת הרגע, אני ארוץ פנימה, אני אעזור לאנשים, נראה מה קורה, הכל, או לקפוא ולהיות בהלם של רגע מה קורה, מה אני צריכה לעשות, מה נכון לי לעשות פה. אחד מהדברים שעושים בקרב כוחות ביטחון, ובעיקר ביחידות מובחרות ובצוותים של הבטחת אישים, זה הנושא של אימון, איך נכון לפעול בכל רגע ורגע נתון. מהסיבה שכאשר אנחנו נמצאים באירוע, ו... צריך להגיב באותו רגע, לא כל אירוע דומה לאירוע הקודם. זאת אומרת שבכל אירוע אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו מעריכים מה קורה, איך נכון לפעול, מה נכון לעשות. וזה משהו שהוא דורש אימון, זאת אומרת שלמרות שזה אינסטינקט ולמרות שזה משהו שטבוע בתוכנו, עדיין אפשר לשנות את זה, לעבוד על זה. אז זה שלושת האפים, שחשוב שאנחנו נדע לזהות את זה, ונדע לזהות מי אנחנו ומה אנחנו בסיטואציות. וגם פחד, הפחד יכול להיות פחד נורא נורא משתק. אני עומדת מול איום כלשהו עכשיו. תחשבו על זה, מה זה אישה מוכה שעומדת מול הגבר שמאיים עליה, היא לא יודעת מה לעשות, היא בדרך כלל היא תקפה. נדיר שהן בורחות, אלא אם כן זה במצב נורא נורא קיצוני, ולהחזיר כנראה שהיא לא תעשה את זה. אז סוגים של פחדים, אני בטוחה שלפחות פחד אחד פה כל אחד מזהה מעצמו, מהילדים, מבני הזוג, מההורים, אחים, חברים. זה פחדים מאוד מאוד מוכרים, פחדים שמלווים הרבה מאוד אנשים, הפחד מהגבהים, פחד במה, אנשים שנורא מפחדים לעמוד מול קהל, פחד ממקומות סגורים, יש את האנשים שנורא נורא קשה להם, זה יוצר אצלהם לחץ נורא גדול, פחד מהכבישים או מחרקים, פחד מאנשים, מקומות פתוחים, יש אנשים שנורא קשה להם להיות במקום שהוא פתוח, של מרחבים, פחד ממים, פחד נטישה, פחד להשתגע, שאני חושבת מאוד מאוד משמעותי עכשיו בתקופה הזאת, שאנשים היו הרבה מאוד בבית, פחד מהמוות בכלל, הרבה מאוד אנשים מפחדים מהמוות, פחד מטיסות, אנחנו מכירים אנשים שלא טסים, הם פשוט נורא מפחדים שמשהו יקרה, פחד מחושך, פחד מזרים, פחד מפריצה, אנשים שפרצו להם הביתה, זה יכול ליצור טראומה נורא 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 גדולה. פחד מכלבים, אני חוויתי פחד כזה אחרי שקפץ עליי כלב באמצע הרחוב, ונורא הופתעתי ולא ציפיתי, אז הפחד הזה היה שם. פחד ממחתים, אנחנו מכירים אנשים שלא מסוגלים לעשות בדיקות דם, לא מסוגלים, שום דבר שקשור למחת, הם רק רואים את המחת, זה הרבה פעמים פוביה. אז פחדים שהם מאוד מאוד מוכרים, הם נפוצים, מי יותר ומי פחות, יש אנשים שסובלים מפחד אחד, יש כאלה שזה פחדים שהם משולבים. הפחד משפיע עלינו בחיי היום יום בכל דבר. אנחנו פשוט לא מודעים לזה. כי כל פחד באשר הוא נמצא שם ברקע שלנו, נמצא בארכיון, נמצא שם בתיקיות שמקודדות. עכשיו, כל עוד אנחנו לא מתמודדים מול הגורם של הפחד, אז כביכול הוא רדום והוא לא נמצא. אבל הפחד הזה תמיד נמצא שם, וכשיש דברים שהם נורא עוצמתיים ועמוקים, אז אנחנו אף פעם לא נדע מתי זה יבוא לידי ביטוי ובאיזה דרך. עכשיו, אם אני למשל נורא מפחדת מהחושך, אוקיי, יש ילדים, יש מבוגרים, אני הייתה לי תקופה שלא אהבתי לישון בחושך, נורא הפחיד אותי, ידעתי שמשהו קורה בחושך, אז הפחד הזה מחושך גרם לזה שישנתי עם אור קטן, אבל אור משפיע פחות טוב על איכות השינה, אז הייתי נורא נורא עייפה, וזה לא עזר. זה עזר למשהו אחד, אבל זה למעשה לא עזר. הפחד ממקומות גבוהים, נכון, אני יכולה מלהגיע למקומות גבוהים, ואז אני לא אתמודד עם הפחד הזה. השאלה היא מה המחיר שאני אשלם על זה, כי יכול להיות שיש לי חברים שגרים בבניין בקומה 15, חברים שאני מאוד אוהבת, אני רוצה לבקר ולהיות אצלהם, אבל הפחד להיות בכזה גובה, ימנע ממני לפגוש אותם. אז זאת אומרת, שאולי ביום יום, בהתנהלות היומיומית, כשאנחנו בתוך המרוץ היומיומי, אנחנו פחות מרגישים את זה, אבל הפחדים נמצאים שם ומנהלים. אם יש לנו את הפחד מכישלון, או הפחד מהצלחה שנמצאים שם, אז מן הסתם זה משפיע על הרבה תחומי חיים. הפחד שינטשו אותי, שיעזבו אותי, נמצא שם בכל מיני מקומות ומנהל אותנו, באיך אני עובדת, באינטראקציה שלי מול אנשים, אני נמנעת או לא נמנעת מדברים. עכשיו, יש את המצב הזה של הפחד היומיומי שהוא מודע. אוקיי? אני רואה את זה בעיקר עכשיו בתקופה של הקורונה, שהשפיעו מאוד על אנשים סביב הנושא הזה של פחדים, ופימפמו, ואנחנו תכף גם נתייחס לקורונה ולפחדים, אבל הפחד הזה שהוא נמצא שם לאורך זמן, הוא נמצא על בסיס די קבוע, והבנו כבר שהגוף עצמו עובד בצורה שונה כשאני בפחד. המערכות עובדות אחרת, הגוף מתפקד אחרת, הסינכרון בין המערכות הוא אחר, ההשפעה של הגוף על כל מיני דברים היא אחרת, והמצב הזה, אם הוא משהו נקודתי, כמו שהפחד הביולוגי האינסטינקטיבי הבסיסי אמור להיות, שזה לשמור עלינו בחיים, אני רואה כרגע איום, הגוף שלי מגויס, יש לי את כל המשאבים כדי לברוח ולשרוד, אחרי זה הכל נרגע חוזר לשגרה, זה סבבה. אבל פחד שמלווה ולמלווה ומלווה ונמצא עוד ועוד 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 ולא עוזב אותנו או כמעט ולא עוזב אותנו, גורם לגוף שלנו כל הזמן להיות מקובץ ודרוך. זאת אומרת שמערכת העיכול שלי לא מתפקדת כמו שצריך. כשמערכת העיכול שלי מתפקדת לא כמו שצריך, הגוף שלי מפתח חוסרים תזונתיים, אני אוכלת או יותר מדי או פחות מדי, אני לא מאכלת כמו שצריך את האוכל, ואז אין ספיגה של ערכים שהגוף צריך בשביל לתפקד. הגוף מקובץ, אז השרירים כל הזמן דרוכים. זה מעייף, זה מתיש, זה כואב. אני ישנה פחות טוב בלילה הרבה פעמים. ההתכווצות הפיזית הזאת היא לאורך זמן, יוצרת דפוסים הרסניים לגוף. הם פשוט הרסניים. אז אם לאורך זמן הגוף שלי מקובץ, ומערכת העיכול לא עובדת, ומערכת הנשימה עובדת בצורה קיצונית, והשרירים שלי מקובצים, והכל לא עובד כמו שצריך, תדמיינו אותו שהמערכות שלו לא עובדות כמו שצריך, אחר כמה זמן הוא נתקע, הוא מתקלקל. אז גם הגוף שלנו, ברגע שאנחנו לא דואגים לו לאורך זמן, וברגע שהוא מקובץ ולא מתפקד לאורך זמן, אז הוא פשוט משבש לנו את החיים, אנחנו מפתחים מחלות. הדפוסים ההרסניים יכולים להיות גם ברובד הפיזי, אבל גם ברובד ההתנהגותי והרגשי. אנחנו נמנעים מלעשות דברים, מלפגוש אנשים, מלחוות, מלהתנסות. אם יש לי פחד נורא גדול מכל מיני דברים, אני אמצא את עצמי במקום עבודה שמתסכל אותי נורא, ואני אהיה אומללה, או בתוך חברויות שהן לא טובות לנו, ואנחנו נורא נורא מפחדים מלהישאר לבד, אז אנחנו נאמץ חברים שיפגעו בנו, והתייחסו אלינו לא יפה, והם לא באמת ייתנו לנו את מה שאנחנו צריכים. זה בא לכל מקום, הפחד שלי ממעברים, אז אני אשאר בדירה מלאה עובש, עם בעל בית נוראי ועם שכנים נוראיים, רק כי אני נורא נורא מפחדת מלעבור למקום אחר. זה נמצא בכל דבר בחיים שלנו. עכשיו הפחדים והקורונה. הקורונה זה תקופה מאוד ייחודית בחיים שלנו, מכיוון שזו תקופה שנמשכת הרבה מאוד זמן, והיא השפיעה בצורה מאוד מאוד רוחבית. אם עד הקורונה, איכשהו תמיד כל פעם קבוצות וקהילות אחרות היו תחת משהו מסוים, פתאום הגענו למצב שהקורונה נוגעת בכולם, נוגעת בכולם, משפיעה על כולם, מעוררת דברים נורא נורא חזקים אצל כל אחד ואחד. אז הקורונה לוותה במשך השנתיים האלה על בסיס קבוע בהפחדה. הפחדה יומיומית. במשך שנתיים אנחנו שומעים בכל מהדורת חדשות, בכל שידורים ברדיו, בכל עיתון, בכל פוסט שאנחנו קוראים, בכל דבר, בכל מקום שאנחנו לא הולכים, בשלטי חוצות, כל הזמן קורונה, 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 קורונה. קורונה הורגת, קורונה פוגעת, קורונה הורסת, קורונה, קורונה. כל הזמן אנחנו שומעים את המילה הזאת, קורונה, כמה היא נוראית, כמה היא מהווה איום על הקיום שלנו. ההתחלה הייתה בסינים מתמוטטים ברחובות. הפחד הזה, מה, אנחנו נתמוטט ברחובות ונמות? משהו יקרה להורים שלנו, לחברים שלנו, לילדים שלנו, וואו, זה נורא 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 מלחיץ, נוצר הפחד הזה, פחד שמשהו רע יקרה, ואין לנו שליטה. הדבר הנוסף, מעבר להפחדה האינסופית הזו, של אני פתאום שמתי לב, שלא שאני כל כך רואה חדשות, אבל פתאום משעה 15:00 יש רצף של חדשות, ואירועים של חדשות, ותוכניות של חדשות, לפני החדשות, החדשות, לפני החדשות, כל היום זה חדשות, ולא מחדשים שם כלום, רק הפחדות, הפחדות, הפחדות. הדבר הנוסף שעורר המון המון פחדים, זה אין יד, אין תאריך, אין דדליין, אין כלום. אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה, שאנחנו בתוך רכבת הרים, אנחנו בתוך מסע נורא נורא מפחיד, שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא ייקח, מתי הוא ייגמר. כשאני, נגיד, יוצאת לאיזה מסע, אוקיי? אני יוצאת למרתון. אז אני יודעת שגם ברגעים הקשים של המרתון, אני יודעת שיש קילומטר מסוים שכשאני אסיים אותו, זה ייגמר. אני יודעת שזה ייקח פרק זמן כזה או אחר, אבל יש לי יעד, יש לי מטרה, יש לי משהו שנותן לי סוג של ציפייה, סוג של חזון ושאיפה. ושימו לב שבחיים שלנו, בעיקר לפני הקורונה, עכשיו זה מתחיל קצת לחזור, אנשים כל הזמן חיו בתכנון של תוכניות, נטוס לחול, ניסע לסוף שבוע פה, הולכים להצגות, נפגשים עם חברים, חגים, אירועים, כל הזמן היה לנו יעדים, תאריכים, מטרות, היה לנו משהו לחכות לו מצד אחד, וגם הדברים הפחות טובים נגמרו. למשל, מישהו שלא מרוצה בעבודה יודע שעוד מעט יש חודש של חגים והם יוצאים באמצע שבוע, וואו, איזה תענוג, יש לו למה לצפות. זה מאפשר לו לעבור את התקופה בצורה טובה יותר. עכשיו, עוד משהו שנורא נורא נורא מלחיץ ונורא מפחיד, זה שגם אין פתרון. במשך חודשים על גבי חודשים, פמפמו לנו שיש לנו מחלה מסוכנת, שהורגת אנשים, שפוגעת בלי הכרה בכולם, אין הבדל בין האנשים, כולם נפגעים, וגם אין מה לעשות, אין תרופות, אין שום דבר מה לעשות, יוצר תחושה עצומה של חוסר אונים. הבן אדם אומר, רגע, אני הולך למות, אם תתפוס אותי הקורונה, מה אני הולך לעשות? בדברים אחרים אנחנו יודעים שיש לנו מה לעשות, אם יש דלקת ריאות, אני אקבל אנטיביוטיקה, ולא תהיה לי דלקת ריאות. אם אני רוצה לחזק את השרירים שלי, אז אני לא יושבת אומרת, אין לי מה לעשות, אני הולכת ואני עושה ספורט. אם אני רוצה לרדת במשקל, אני יודעת שאני צריכה לעשות ספורט, לשנות תזונה, זאת אומרת שיש לי דברים שאני יכולה לעשות, כדי לטפל במשהו שמפחיד אותי, משהו שמשפיע עליי. ופה, במשך חודשים לגבי חודשים, אמרו, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אין מה לעשות. וכל מידע קטן שהגיע על זה שיש מה לעשות, ואולי דווקא מה שעושים, אני לא אשכח שהיה כבר במרץ, כשרק התחילה הקורונה לפני שנתיים, היה רופא מניו יורק שבא ואומר, חבר'ה, המכונות הנשמה הורגות את האנשים, הטיפול שלנו הורג אותם, זה לא הקורונה. והסתירו את הדברים. עכשיו, אנשים שלא חשופים לכל המידע הזה, הפחדים שלהם התעצמו מאוד. לא סתם כשאנחנו הולכים היום ברחוב, אנחנו רואים עדיין אנשים מפוחדים, רואים את הפחד בעיניים שלהם, הם בחרדה קיומית. כי במשך שנתיים, כל מה שהם שמעו זה שיש מחלה קטלנית, שהורגת, שפוגעת, אנחנו לא יודעים מתי זה יעבור, אנחנו לא יודעים במה זה יפגע ואיך, אין תרופות, למרות שלפני שנה הגיע הגואל החיסונים או הזריקות, כמו שאנחנו קוראים לזה, ואין שום דבר אחר. לא דיברו על זה שיש ויטמין C וויטמין D ואבץ והידרוקלורוקווין וכל מיני תרופות שנמצאו כעובדות, כנותנות מענה. אולי לא לכולם, אבל אנחנו יודעים שתרופות לא נותנות מענה לכולם, וכל בן אדם הוא בפני עצמו, אבל יש פתרונות, יש מה לעשות, זה לא שאנחנו עומדים עכשיו מול משהו שאין מה לעשות. אז שלושת הדברים האלה, ההפחדה אינסופית, אני לא יודעת מתי זה ייגמר, ואין מה לעשות עם, עם האויב הזה, יצרו פחדים מטורפים, חרדות מאוד 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 גדולות. הפחד מהמחלה, אם אני יכולה, אני בטוח יכולה קשה, אני בטוחה שלפחות כל אחד נתקל באדם או שמע, שמישהו היה בסדר, היה בסדר, היה בסדר, חשב שנדבק בקורונה, עשה בדיקה, היה בסדר, היה בסדר, וברגע שהגיע התוצאה ואמרו לו זה קורונה, זהו, מאותו רגע, 40 מעלות חום, הוא מפרקס במיטה, מרגיש שהוא הולך למות. הפחד ממחלה כל כך קשה יצר לו את המציאות הזו. אותו דבר, הפחד מהמוות. בקרב חלק גדול מהקשישים, שנגיד לא טיפלו בהם בצורה שיכולה לפגוע בהם, הפחד מהמוות הגיע כי הם שמעו שאם הם ידבקו בקורונה, בגלל שהם באוכלוסייה הבוגרת, באוכלוסייה בסיכון, הם ימותו, הסיכון שלהם למות הוא 99.9%, אז בן אדם שנדבק במחלה הקטלנית הזאת, יוצר מציאות שהוא הולך למות בה. אנשים רבים פחדו מאובדן הכנסה. עצמאים, אני אעבוד, אני לא אעבוד. אם אני אעבוד, האם ימשיכו לקנות ממני, כי יש מגבלות ויש דברים. שכירים, יוציאו אותי לחלט, לא יוציאו אותי לחלט, אם יוציאו אותי לחלט הם יחזירו אותי, האם יקצצו, מה יהיה, אני אקבל, אני לא אקבל, יש בידודים, יש מחלה, המון המון חוסר ודאות. והפחד הכי גדול זה הפחד ממה יהיה, פחד מהלא נודע, מסתכלים קדימה, אין אופק. כשלבן אדם אין אופק, הפחדים שלו הם עוצמתיים בצורה לא נורמלית, הוא בפחד נורא גדול. ובשנה וקצת האחרונות, הפחד מהמצב החברתי תפס מקום מאוד משמעותי, כי פתאום יש כבר מידע ויש דברים, והאמת התחילה להתגלות, יש הרבה דברים שכבר ידענו הרבה לפני כן, אבל ככל שהזמן עבר, אז מן הסתם המציאות הוכיחה, שמה שכבר שמענו, ראינו ונתקלנו, הוא באמת יותר ויותר אמיתי. אז הפחד מהמצב החברתי, מהשיסוי, מהכעס, מהסתה, מהפילוג, ממשפחות שלא מדברות, מחברים שמתרחקים, מכל מה שקורה, יצר המון המון פחדים אצל אנשים. אני אשאר לבד, יהיה לי איפה לעשות החג. האם החבר הזה יקבל אותי? אם יקבל אותי כשהוא ידע שאני לא מחוסנת, האם הוא יקבל אותי אם אני משתעלת? אבל אין לי קורונה, אני רק משתעלת, או קצת מרגישה לא טוב. אנשים שכחו שהיו הרבה דברים לפני כן, הקלפים נטרפו ואנחנו במקום מאוד שונה. ונשאל את השאלה, אוקיי, יש פחדים. פחד זה משהו שהוא קיומי, בסיסי, נועד לשמור עלינו. אז למה אני מעשה בכלל צריך לטפל בו? בוא נשאיר אותו, כי הוא עוזר לנו לשרוד. אז כבסיס זה נכון, פחד צריך לשמור עלינו בחיים, זה המטרה שלו, ולכן נולדים עם פחדים מסוימים. אבל יש מצבים, כמו שאמרנו, שהפחדים הם או שיש הרבה מאוד פחדים, ואז הבן אדם נמצא במצוקה נורא גדולה, כי הוא נמנע מלעשות דברים. אם בן אדם מפחד מחרקים והוא לא יוצא החוצה, ואם בן אדם מפחד מגובה ולכן הוא נמנע ממקומות גבוהים, ואחד מפחד מהחושך, אז הוא לא הולך למקומות חשוכים, אז הוא נמנע מהצגות, כי בתיאטרון יש חושך או בקולנוע, המון דברים נמנעים מבני אדם. מעבר לזה, שבן אדם שחי בפחד, הגוף שלו לא מגיב כמו שצריך, והוא פוגע בו פיזית. לא סתם אנחנו אומרים שפחד, ואני מדברת גם על לחץ ועל מתח וכל הדברים האלה, יוצרים המון מחלות. המחלות הכי משמעותיות מגיעות ממקום של לחץ ומתח וחרדה ופחדים, וחשוב להבין את זה. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לטפל בפחדים האלה, בטח ובטח אם זה פחדים שמפריעים ומונעים לעשות את הדברים שאנחנו רוצים. אז איך אפשר להתמודד עם פחדים? בואו נרד לתכלס, אחרי שהבנו למה חשוב להתמודד עם פחדים, מאיפה הם מגיעים, על מה זה יושב, יש שיטות ויש גישות ויש דרכים. אני אחשוף ביניכם כל מיני דברים, ובסופו של דבר כל אחד יכול למצוא את הדרך שעושה לא טוב. אז תזונה, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים שלתזונה יש משמעות נורא נורא גדולה גם בנושא של פחדים. אנחנו חושבים שתזונה קשורה לבריאות הפיזית, מערכת חיסונית שאנחנו מדברים עליה, על ירידה במשקל, על הנראות שלנו, על האור, אפילו אנחנו יודעים שזה קיים, אבל היא משפיעה גם על הפחדים, על המצבים הרגשיים שלנו. מדיטציה, דמיון מודרך, מחשבה בוראת מציאות, זה לא סתם סלוגן. המחשבה שלנו יוצרת את המציאות שלנו, מהסיבה שהיקום הוא כמו מגנט. כל דבר מתמגנט לדומה, דומה מושך דומה, זה חוק אוניברסלי. זאת אומרת שאם אני היום נמצאת במחשבה נורא נורא שלילית, מחשבה של פחדים, כל הסביבה שלי שתתמגנת אליי תהיה כזו. אני אתקל בפחדים האלה, כאילו אני מזמנת עצמי את המציאות. באמצעות מדיטציה ודמיון מוברח אפשר לנהל את, את המחשבות שלנו, את החשיבה שלנו, את ההתמודדות שלנו גם עם פחדים. זיהוי מחשבות אוטומטיות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי יש פחדים שהם נורא עמוקים, הם פנימיים, הם לפעמים גם לא מודעים, ובתהליכי עבודה מודעת אפשר לזהות אותם, ולהתחיל לשחרר אותם ולשנות אותם, ליצור את השינוי הזה שאנחנו רוצים, בהשפעת הפחד על החיים שלנו. זה יכול להיות פחד שקשור לעבודה, פחד שקשור לעצמי, הפחדים של הקורונה, שאני חושבת שזה must לטפל, אז באמצעות הזיהוי של המחשבות האלה, מה שנמצא שם ברקע, אנחנו יכולים באמת לטפל בזה. וטיפולים מתחומי הרפואה המשלימה, שמאוד מאוד עוזרים, כמו פרחי בח, CBT, כל מיני טיפולים אנרגטיים, פסיכותרפיה, NLP, וכל מיני שיטות שעובדות על לשחרר פחדים ודפוסים, חלק הם עובדות גם על דברים לא מודעים, וחלק עובדות עובדים על, על המקומות היותר מודעים, על הפחד המודע, איך להתמודד עם הפחד הזה, ולכן מאוד חשוב לפעמים לעשות עבודה של זיהוי מקור הפחדים, כדי לבחור את השיטה הנכונה. וכמובן שגם ברפואה הקונבנציונלית, אני לא לוקחת לה את, את הקרדיט בחלק מהדברים, יש מצבים שצריך לעזר בה, אני מעד תמיכה לאורך זמן, עד שמטפלים בבעיה, אבל לא להיות תלוי. והרפואה הקונבנציונלית בדרך כלל מדברת על שיחות, עבודה מודעת, לפעמים תרופות, אם המצב הוא נורא נורא קיצוני, במצב של חרדות קיומיות קשות, נעזרים בכל מיני תרופות. שוב, יש מצבים שאני כן אמליץ לעזר בזה, אבל לפרק זמן קצוב, ובמקביל לטפל, לטפל בעומק, בשורש, במקור, כדי שבאמת לא יהיה צורך בעזרה חיצונית. אני מאוד בעד הדברים הפנימיים, העבודה העצמית, השחרור העצמי, להיות אחראים לגורלנו, לא לתת את, את השרביט לניהול החיים שלי למישהו חיצוני, שזה אני חושבת אחד הדברים שקורים עכשיו בתקופת הקורונה, אנחנו כל הזמן תלויים במה שיגידו לנו לעשות כדי לשרוד בחיים. בסופו של דבר, אם היינו בטוחים שאנחנו בפני איום קיומי, היינו עושים הכל כדי לשרוד. אז כנראה שחלקנו חושב שהוא לא. אז התזונה, מה קשור לתזונה ולפחדים? פחד זה מצב רגשי, ומן הסתם כשהגוף שלי לא מאוזן, אז דברים מתעצמים. והתזונה היא מאוד מאוד חשובה, כי כשאנחנו ניגשים לטפל בבעיה כלשהי, זה יכול להיות מחלה פיזית, זה יכול להיות בעיה רגשית או נפשית. אנחנו תמיד חייבים לעבוד בשני רבדים, גם ברובד הפיזי, לראות שהגוף הפיזי מתפקד כמו שצריך, וגם ברובד הנפשי, הרוחני, המנטלי. יש בתזונה דברים שנורא משפיעים על התפקוד התקין של המערכות השונות, על מערכת העצבים שלנו, שמעצימים הרבה מאוד תגובות. עכשיו אנחנו יודעים שפחד זה תגובה. זאת אומרת שאם הדברים הפיזיולוגיים מאוזנים, אז המערכת עובדת טוב יותר, מאוזן יותר. ולכן אחד הדברים שחשוב לעשות זה קודם כל לבדוק שאין לנו חוסרים תזונתיים, והוויטמינים מקבוצת B הם מאוד מאוד קריטיים, כי הם חיוניים לתפקוד תקין של חלק גדול במערכת העצבים שלנו. עכשיו, פחד אנחנו יודעים שמשפיע על מערכת העצבים, ומערכת העצבים משפיעה על הפחדים. לכן מאוד חשוב לוודא שהוויטמינים מהקבוצת B מאוזנים ואין חוסרים, ולהשלים איפה שצריך. גם המגנזיום, שזה השרירים שלנו, התכווצו, צידן, בכלל, באופן כללי, החוסר איזון של חוסרים, עלול להשפיע על המון דברים, גם על פחד. רק לידיעה, כספית למשל, משפיעה על התפקוד התקין של מערכת העצבים, וחלק גדול ממצבים נפשיים שאנשים חווים, מתקשר למתחות כבדות שיש בגוף, כספית היא אחת מהן, היא אחת המשמעותיות, היא מתלבשת על מערכת העצבים, ויכולה ליצור בין היתר השפעה של דיכאון ודאון. למה? המערכת היא, העצבים היא מערכת חשמלית, והמערכת החשמלית הזאת היא מעבירה מידע מאיבר לאיבר, ממערכת למערכת, היא מתפקדת בתוך הגוף. כשיש את הקצרים אנחנו יודעים מה קורה למכשיר חשמלי שעובד על רשת חשמל לא טובה, או שהקבל החשמלי שלו הוא לא תקין, זה הורס את המכשירים. ולכן אנחנו חייבים לפעול גם ברבדים האלה. סוכר, הרמה של סוכר משפיעה, אנחנו יודעים על היפראקטיביות בין היתר, היא גם המזון של סרטן ושל הרבה מאוד מחלות בגוף, אבל גם שמירה של סוכר מאוזן לאורך הזמן, משפיע עלינו מאוזנים. האיזון הנפשי הזה שמשפיע על הפחד לכאן או לכאן. אלרגיות ורגישויות למזון יוצרים בגוף שלנו כל מיני קצרים וחוסר סנכרון, זה יכול להעצים את התחושות האלה. בסופו של דבר, אחד הדברים שאני תמיד מביאה כדוגמה, זה שכשנולד תינוק ומתחילים לישון גרוע בלילה, הרבה פעמים העייפות מכריעה. עייפות גורמת לנו, מעבר לדברים הפיזיים, גם לעצבנות ותסכול, והמון המון המון הקשיים, שאנחנו יודעים שאם רק היינו ישנים טוב, הייתה לנו הרבה יותר סבלנות והאכלה, והכל נראה הרבה יותר טוב ורגוע. אז גם פה התזונה, האלרגיות, הרגישויות, יוצרים משהו שעובד בפנים לא טוב, אני במצב פיזי לא טוב, ואז כשאני במצב לא, אני לא במיטבי ברובד הזה, אז המון דברים מתעצמים. ולכן אנחנו חוזרים למערכת העיכול, אנחנו צריכים לוודא שהיא תעבוד כמו שצריך, כי אמרנו, מערכת העיכול צריכה לעבוד תקין כל הזמן. בשעת חירום היא תיסגר, היא תפסיק לעבוד למשך אותו זמן, כדי שהמערכת החיונית לתהליך של ההתמודדות שלנו עם אותו אויב, תוכל לעבוד כמו שצריך, אבל בשגרה אנחנו רוצים שהיא תעבוד כמו שצריך, ולכן סיבים תזונתיים שעוזרים לתפקוד התקין ולניקוי שלך, חיידקים פרוביוטיים, מערכת העיכול היא המוח השני שלנו, אם אני רוצה שהמוח שלי יתפקד והגוף שלי יתפקד, אני צריכה איזון וסינכרון. תזונה מחזקת, אין משהו אחד שאני יכולה להגיד שהוא מחזק, כל גוף הוא שונה, לכל גוף מתאים ונכון משהו אחר, כל בן אדם צריך לעשות את התהליכים שלו ולהבין מה הוא אוכל שעושה לו טוב, מחזק אותו, והוא מרגיש איתו חיוני ואנרגטי, ומה מחליש אותו וגורם לכל מיני בעיות. אחד הדברים היותר מוכרים שמדברים, ואני גם חוויתי באופן אישי, זה כל הנושא הזה של מוצרי חלב וגלוטן, שלמרבית האנשים אפשר להגיד זה לא דבר טוב, זה מחליש את הגוף, זה פוגע בתפקודים שלו, זה גורם לדלקתיות ולהמון המון בעיות. אני ממליצה תמיד לעשות ניסיון של שבועיים ולראות איך זה משפיע. זה עושה המון. תוספים וצמחי מרפא, אנחנו יודעים שהמצב הנפשי והרגשי מושפע מהרבה דברים, לפעמים אנחנו צריכים עזרה חיצונית, יש את התרופות ששוב, יש מצבים שכדאי לקחת וזה נכון, אפילו לפרק זמן מסוים, ויש צמחי מרפא וכל מיני שמנים ותוספים שבן אדם יכול לקחת כדי לעזור לאזן את המערכת לפרק זמן. אני בעד תוספים וצמחים כי הנזקים שהם גורמים הם אחרים, הם שונים ומצומצמים ביחס לנזקים של תרופות למשל, שאני לוקחת משהו להרגיע את מערכת העצבים, אז בסופו של דבר אני משבשת דברים אחרים, שזה משהו שפחות קורה. אז יש צמחים כמו פסיפלורה, ולריה, ניפריקום, מליסה, קמומיל, הם מרגיעים, אפשר לקחת אותם בטינקטורות, בחליטות. אני בעד לפנות לאיש מקצוע ולהיעזר בהכוונה מקצועית מותאמת אישית, כי כל הדברים האלה הם מאוד מאוד כלליים ורחבים, אבל איש מקצוע יודע לשאול את השאלות הנכונות, לזהות, ללוות ולהתאים את מה שבאמת נכון. גם ג'ינג'ר, שינה בלילה, מדיטציה ודמיון מודרך. דיברנו שהמחשבה בוראת מציאות. אם אני אהיה במקום של שקט פנימי, מקום של רוגע, מקום של אמונה ביכולות שלי, ביכולת שלי להתמודד, אני אוכל להגיב אחרת. לאט לאט אני אראה שאני יותר בשליטה, והשליטה היא פנימית, המוקד השליטה הוא פנימי ולא חיצוני, ואני מוצאת את השקט ואת האיזון הפנימי הזה, אני יכולה להתמודד, גם אם אני אתקל עכשיו במשהו שמופחית אותי, מעורר בי את התגובה הזו, אני אוכל באמצעות המדיטציה שאני מתרגלת אותה, למצוא את האיזון ואת השקט הזה. אז לכן, זו טכניקה ששוב, יש אנשים שמתחברים אליה יותר, יש פחות, כל אחד צריך למצוא מה הוא מסוגל לעשות, מה נכון לו, על מה הוא יכול לקחת אחריות ולהתנסות בו. זוהי מחשבות אוטומטיות, העבודה המודעת הזו. אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של תגובה ושל אוטומטיות, זה משהו שמלווה אותנו בהרבה דברים. בנושא של פחדים, אני צריכה לדעת לזהות מה הפחד, מה מפעיל את הפחד, כי לפעמים הפחד הוא מופעל כל פעם שאני נתקלת בגורם, ולפעמים הפחד שהוא לא מודע, אני לא יודעת מה מפעיל אותו, אז זה עבודה מודעת של זהות מה הפחד, מה הוא מעורר, ולהתחיל לעשות עבודה של שינוי הצורת מחשבה הזו, ולאט לאט אני יוצרת כדור שלג חדש, המערכת של האירוע שמעורר לי את הפרשנות והרגש והתגובה, אני לאט לאט משנה את המעגל, ואני מגיעה למצב שאני באמת מנהלת את הפחדים האלו. טיפולים שונים, כמו שכבר הזכרתי, פרחי בח, רפלקסולוגיה, דיקור, עיסוי, אקסס בר, זומאופתיה, יש המון גישות, המון שיטות, צריך לזהות מה המקור, מאיפה הכל התחיל, אם זה משהו שהוא מודע והוא שלי, אז מן הסתם עבודה מודעת היא טובה, אם אני באה עם דברים שאני לא יודעת איזה אירוע גרם לי לייצר במרכאות את הפחד הזה, אני צריכה לעבוד עם שיטות שהן לא מודעות, שעובדות על הארכיונים האלה, על הרבדים הלא מודעים. ולכן זה חשוב, כי אם אני אטפל בפחד עם כלי שלא נוגע באיפה הוא מתחיל, אז בסופו של דבר אני אגיע עד להצלחה מסוימת, אבל אני לא אוציא אותו מהשורש, אני לא אעקור אותו. ולכן חשוב פה להתייעץ גם עם אנשי מקצוע, מה נכון, מה נכון, איזה טיפול מתאים לאיזה פחד, לבן אדם גם כן. אם יש למישהו שאלות כלשהן, אתם מוזמנים תמיד לכתוב לי. אני אשמח לענות ולכוון ולעזור בכל מה שקשור להתמודדות עם פחדים. שמחתי מאוד להיות פה איתכם. תודה על ההקשבה, ובתוכניות הבאות אנחנו באמת נדבר על דברים יותר קונקרטיים, מבחינה של שיטות יותר ממוקדות לטיפול בפחד, איך אפשר לקחת שליטה לחיים, אם בכלל אפשר, וכל הדברים האלו. אז שיהיה לכולנו יום נפלא, עם הרבה אומץ ואמונה ונטול פחדים.